היום אנחנו מתחילים פרק חדש בהגיעת אל רומים, פרק ז', פרק 7, עמוד 287 בברית החדשה. ונקרא את ששת הפסוקים הראשונים, רומים פרק ז', מ-1 עד 6, עמוד 287. או הלא ידעתם אחי, ולידי התורה אנוכי מדבר, כי התורה תשלוט על האדם כל ימי חייו. כי אישה ואולד בעל, קשורה היא באישה כפי התורה בחייו, ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה. והנה אם תהיה לאיש אחר בחיי בעלה, נועפת יקרה לה. אבל אחרי מות בעלה פטורה היא מן התורה, ואיננה נועפת ביותה לאיש אחר. לכן אחי, הומתם גם אתם לתורה בגביית המשיח, להיותכם לאחר, לאשר נאור מן המתים, למען עשה פרי לאלוהים. כי בעת היותנו בבשר, תשוקות החטא אשר התעוררו על ידי התורה, היו פועלות בעברנו לעשות פרי למוות. אבל אתה, נפטרנו מן התורה, כימתנו לאשר היינו אסורים בו, למען נעבוד מעתה לפי התחדשות הרוח, ולא לפי יושן הכתב. עבור לקטע הזה, שבו הרבה מזון רוחני, ולפני שנתחיל לעבור עליו, כדי לקבל תמונה יותר רחבה, אני אזכיר בקצרה, בפרק הקודם, פרק ו', פולוס נתן לנו שתי דוגמאות או המחשות לקשר של מאמין עם ישוע המשיח. קשר מיוחד במינו. והדוגמה הראשונה הייתה התבילה במים. אני מזכיר לכולם בתחילת פרק ו', תבילה זה מעשה סמלי, מאוד מאוד משמעותי. המאמין מזדהה עם ישוע בצורה שלמה, כמו שישוע מת על הצלב ונקבר וקם ביום השלישי. המאמין באופן סמלי עושה אותו דבר, הוא נכנס לתוך המים כביכול מת, נקבר ויוצא החוצה לחיים מחודשים. אני חושב שהדוגמה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, מאוד ממחישה מה זאת אומרת להיות עם ישוע. מה הדוגמה השנייה? אתם זוכרים אולי? זה בהמשך הפרק. הוא הסביר את הקשר בין האדון לבין עבד. דיברנו על זה בהרחבה, אני אחזור בקצרה. כל אדם לא מאמין, הוא עבד של החטא. החטא שולט בחיים שלו. הוא לא יכול להשתחרר ממנו. כשאדם מחליט להאמין בישוע, הוא משנה את האדון שלו. יותר לא, הוא לא עבד של החטא. החטא לא האדון שלו, זה נגמר. האדון החדש שלו זה ישוע המשיח. והמאמין הזה עכשיו משתעבד לצדקה. במקום לחטא לצדקה, תחשיבו איזה שינוי עצום מקצה לקצה. זה באמת חיים חדשים לגמרי. אלה שתי דוגמאות כדי להבין מה זאת אומרת להיות מאמין בישוע. באמת, זה משהו באמת שאין לו, אין להשוות אותו לשום אמונה או דרך אחרת בעולם הזה. ישוע המשיח, להיות אחד איתו. תשימו לב שכאן עכשיו, בתחילת פרק ז', יש השוואה שלישית נוספת, ופה מדובר על הקשר שבין בעל ואישה. וזה מתקשר כמובן גם בין המאמין לבין ישוע המשיח. אז זה בתור הקדמה קצרה. והייתי מציע, נתחיל לעבור עכשיו לאט לאט על הפסוקים, ונתחיל עם פסוק ראשון. אולי ידעתם אחי, ולידי התורה אנוכי מדבר, כי התורה תשלוט על האדם כל ימי חייו. שימו לפונה אליהם אחים שלו, מאמינים, מאמינות, הם אחים וחיות במשיח, קרבה אמיתית, זה לא סתם מילים, משהו אמיתי. הוא פונה אליהם ברוח טובה, בהרבה אהבה. מי זה יודעי התורה? מי אלה? הוא כותב לרומים, הגעת לרומים. היו שם בקהילה גם יהודים, מה דעתכם? היו. מי שלא יודע, בתקופה היא, היהודים הגיעו להמון מקומות מחוץ לגבולות הארץ. גם לאפסוס, לפיליפי ומקומות אחרים, תסלוניקי. גם היו שם ברומא יהודים. וחלק מהדברים נכתבים באופן ישיר אליהם, יודעי התורה שמכירים את התורה, יהודים מכירים את התורה. אבל כפי שנראה בהמשך, לא רק אליהם, גם אל הגויים המאמינים בישוע. חשוב לשים לב זה. והוא פה בנדיש בכוונה ליהודי התורה, ומה הוא אומר? התורה שולטת על האדם כל ימי חייו. כולם יודעים את זה. קחו את שאלו היום גם כל יהודי דתי, הוא מחויב לשמור את כל מצוות התורה, מתי? כל הזמן, כל החיים שלו. גם אם הוא מאמין, לוקח על עצמו לשמור מצוות, אסור לו לעשות סלקציה. את זה אני אשמור, את זה לא. או בשלב מסוים להפסיק לשמור. אז הוא מתרחק מאלוהים. אין אפשרות. מי שרוצה לעבוד אלוהים לפי התורה, חייב לציית לכל מה שכתוב בה בצורה שלמה. אין מה להכין את זה את הדיבור, זה ברור לגמרי. מיד נבוא לפסוק השני. עכשיו הוא עובר לאישה, מהתורה שימו הוא עובר לאישה, אישה נשואה. כי אישה ואולד בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו, ובמות הבעל תורה היא מתורת בעלה. שימו לב, מהתורה שהוא התחיל בפסוק הראשון, הוא עובר לאישה נשואה. ולפי התורה, אני מקווה שאתם מכירים את הדברים, זה מאוד ברור, גם לפי הברית חדשה כמובן, אישה נשואה היא קשורה לבעלה כל החיים שלה. יש את איש, והיא צריכה לקבל את הסמכות שלו, להיכנע לפניו, לחיות איתו כל הזמן. ברית נישואין, כמו עכשיו עם בר ושרה לפני זמן קצר, מתחייבים להיות נאמנים כל החיים. באמת התחייבות בלתי רגילה בעולם הזה, מאוד מאוד רציני, וצריך לקחת את זה בכל הרצינות, גם לא למהר להתחתן, כי זה לא אמור להיות הפיך. זהו זה, מתחתים פעם אחת, וזהו, ממשיכים הלאה. אז זה ברור לגמרי. היא לא יכולה פתאום אישה כזה לעזוב את בעלה, ללכת להיות עם איש אחר, אין דבר כזה. והוא מיד מסביר ואומר כאן, ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה. אז שימו לב שהמוות משחרר את הקשר של הנישואין בין בעל ואישה. רק המוות. זהו. אם הבעל שלה מת, היא עכשיו חופשייה ויכולה להתחתן עם אדם אחר. אין בזה בעיה. מה דעתכם? אם הבעל השני שלה גם מת, האם מותר להתחתן עם גבר נוסף לפי כתבי הקודש, כן או לא? כמובן שכן. אצלנו בקהילה לפני די הרבה שנים, היה אדם מבוגר מאוד נחמד. הוא היה נשוי לשלוש נשים, לא בו זמנית חלילה. הוא התחתן עם אחת, היא נפטרה. התחתן עם שנייה, גם היא נפטרה. והתחתן עם שלישית. בסוף הוא נפטר, והיא יותר מאוחר. פעם הוא הקדים אותה, את האחרונה. אבל הוא היה נשוי לשלוש נשים. אין את פסולה, אני זוכר את זה, אם שאלו את ישו, אתם זוכרים, תום יקרה פורסם. אישה שהייתה נשואה למישהו, ואחרי זה הוא מת, ולא עוד שישה אחים, אתם זוכרים את זה, והוא התחתנה עם האח השני, וגם הוא מת, וגם השלישי מת עם שבעה. במי תהיה בתחייה, כן, זו שאלה כזאת, לא משנה מה ישו ענה לה, הוא לא פסל את האפשרות המאוד מאוד יוצא דופן, של אישה שבמהלך חיי היו לה שבעה בעלים שונים. כלומר, לפי הכתובים, אין בזה הגבלה, עד כמה שאני מכיר. אם היא אלמנה, היא רשאית להינשא שוב. להתחיל זוגיות חדשה עם בעל חדש. וזה ברור. עכשיו, פסוק שלוש, והנה, אם תהיה לאיש אחר בחיי בעלה, נואפת יקרה לה. אבל אחרי מות בעלה, פטורה היא מן התורה, ואיננה נואפת, ביותה לאיש אחר. אני חושב זה גם ברור לכולנו. כל עוד אישה נשואה, היא שייכת לבעל, לגבר שהיא בחרה להתחתן איתו, אסור לה בשום אופן לעזוב אותו ולהיות עם איש אחר. זה פשוט ניוף. זה נכון גם לגבר באותה מידה, כמובן. ניוף זה בגידה בחיי הנישואים, דבר חמור ביותר. אבל אם הבעל שלה נפטר והיא ניסית לגבר אחר, אין בזה בעיה. היא לא נועפת. זה לגיטימי, מקובל בעיני אלוהים, וזה ברור. אני בכל זאת חשבתי לומר כמה מילים, למרות שזה נושא, אני חושב, טריוויאלי. כולנו מבינים את האמת הפשוטה הזאת. הנושא של גירושין, אנחנו חיים בתקופה שהנושא הזה מאוד בעייתי, גם בארץ, עד כמה שאני עוקב, גם בארצות הברית, בהרבה מדינות, אחוז הגירושין עומד פחות או על 50%. פשוט לא יאומן כי יסופר. מכל שני זוגות שנישאים בהתרגשות גדולה, באירוע מאוד מרשים, אחרי עובר זמן ומתגרשים, מפרקים את החבילה. לפעמים יש גם ילדים, זה סיפור מאוד מורכב. גירושין זה דבר חמור ביותר. לא צריך להרחיב את הדיבור הזה. אני הייתי הרבה שנים מורה בתיכון, לא פעם היו לי תלמידים, תלמידות, ההורים שלהם גרושים, והם שיתפו אותי קצת. עוברים דברים מאוד קשים. הדבר הכי טבעי, הכי נורמלי, הכי נכון לגבי כל מיוחד ילדים, שיש להם אבא ואמא, שיש להם משפחה יציבה. אני חושב זה ברור לגמרי, לא צריך להסביר את זה. היום חיים בתקופה שהחברה מתפרקת. גם בארץ, בהרבה מקומות בעולם, החברה מתפרקת. ילדים גדלים או עם אבא או אמא, לא עם שניהם. אני אזכיר לכולם, זוכרים מה כתוב במלאכי, איך אלוהים מתייחס לגירושין, זוכרים אולי? שתי מילים. שנה, שלח. תבדקו בספר מלאכי. אלוהים שונא מצב שבו גבר מגרש את אשתו. מה שכאן נותן לה ספר קריטות. הוא קורט את ברית הנישואים. האם לפי התורה היה מותר להתגרש? כן, היה דבר כזה. לתת לה ספר קריטות, מה שכגט היום. אבל זה לא היה הרצון שאלוהים מתחיל מהלכתחילה, אלא בגלל המצב הרוחני הירוד של העם. אצלנו אני חוזר, המאמינים בישוע, אין גירושים. אני חוזר, אין גירושים. ולכן כשבחור מכיר בחורה, או להפך, וחושבים להתחתן, אני מציע לחשוב 7 פעמים לפחות, להתפלל הרבה ולהיות בטוחים שזה רצון אלוהים. ואני לא פעם אומר לצעירים וצעירות, אם אחד מהשניים לא בטוח, אל תמהרו. אל תמהרו, זה לא הפיך, גמרנו. ואני מזכיר לכם, לצערי הרב, אני יודע שבארצות הברית, לפי הסטטיסטיקה, גם אצל מאמנים שנקראים אבנגליסטים, כלומר, כביכול יותר רציניים, בפטיסטים ואחרים, יש גירושים. מגיעים ל-30-40% גירושים, כשבאוכלוסייה זה 50%, זה היום ונורא. וישוע, האם ישוע מרשה להתגרש? בגלל סיבה אחת. בלתי על דבר זנות. אתם זוכרים את זה. הסיבה היחידה, אם חלילה, הגבר בוגד באשתו או אישה בבעלה, רק אז מותר להתגרש. אני הייתי פעם בכנס, אני לא אכנס לפרטים, גם בנושא שאנחנו מדברים עכשיו על בעיות וחיי נישואים. בעלה אישה, אני יודע, בגיל 30 פלוס, יחסית צעירה. היא באה לפניי ככה קצת בוכה ושואלת אותי מה דעתי. אני יודע, תשמע, בעלי מתעלל בי, מכה אותי, משפיל אותי, אלה לא חיים. אני רוצה להתגרש ממנו. לא מוכנה יותר, גמר, אי אפשר לחיות ככה. מה עניתי לה? מה, מותר לך? אסור לך. אסור לך. לפי הכתובים אסור לך. אם הוא בוגד בך, זה משהו אחר. היא לא אמרה לי שהוא בוגד בה, אני לא יודע פרטים, לא משנה. אבל אין שום סיבה אחרת, ישוע אומר את זה בצורה מפורשת, בלתי על דבר זנות. אני מבין שזנות, שאישה בוגד בעלה או בעל באשתו, זה מה שמפר את ברית הנישואין. הדבר היחיד, בעל ואישה אמורים להיות בשר אחד, יש כתוב בראשית פרק ב', ואם חלילה גבר הולך להיות עם אישה אחרת, להיות בשר אחד איתה, או איש עם אישה או אישה עם איש, הם מפרים את ברית הנישואין. ולא רק שמתגרשים, אני יודע, מאמינים שלא על דבר זנות, גם מתחתנים מחדש. עכשיו, ישוע אומר את זה ברור לגמרי. אם זוג מתגרש שלא על דבר זנות, ואחרי זה כל אחד ממתחתן, הם חיים בניאוף. זה ניאוף. ואני מזכיר לכולנו שניאוף וזנות אלה חטאים למוות. הם פשוט חיים בחטא. עכשיו, שלא תהיינו, אין מה להרחיב הרבה בנושא הזה. הדברים מאוד ברורים וחדים, ולצערי הרב, יש מאמינים מרשים לעצמם, מעבר למה שנאמר בכתובים, גם להתגרש, גם להתחתן מחדש, בניגוד לדבר אלוהים. תשאלו אותי אישית, אני מסתייג לגמרי ממאמינים, מאמינות, אני פשוט תופס מהמרחק, לא רוצה להתקרב אליהם. הם חיים בחטא. כי זה מה שכתוב בברית החדשה. מי שזוכר גם, אני לא אתחיל להראות אותם לפסוקים, בראשונה לקורינטים, בסוף פרק 9, הוא אומר שם, אותו רעיון, מי שזוכר, ברור שאישה שבעלה מת, מותר לה להתחתן שוב, אלא שהבעל החדש שלי יהיה באדון. זוכרים את זה אולי? מה זה באדון? מאמין בישוע. מאמין בישוע. נכון? זה התנאי. ברור שזה לא יעלה על דעת שאדם מאמין יתחתן עם מישהו לא מאמין. זה לא בא בחשבון כמובן. דבר אחרון בקשר לזה בקצרה, ישנם מקרים, זה יכול להיות, זה קורה לצערנו, שלפים בבני זוג, בעל ואישה, נוצרת מתיחות מאוד מאוד קשה, דינמיקה מאוד בעייתית, הם לא מסתדרים. ולפי הכתובים מותר להיפרד. תקראו בראשונה לקוראים מפרק ז', אני לא עבר לפסוקים, מותר להיפרד כשהמצב בלתי נסבל. לא להתגרש, להיפרד. אוקיי, לעשות הפסקה, אולי כמה שבועות, חודשים, אני מכיר מקרים כאלה. עד כמה שניתן אם אפשר לשקם בחזרה את חיי הנישואים. בכל מקרה, בזמן הפירוט, גם הבעל, גם האישה, למרות שהם לא חיים ביחד, הם חייבים להישאר נאמנים לבעל או לאישה, חייבים לפי דבר אלוהים. ההנחיות שיש בכתובים הן מאוד ברורות וחד משמעיות בנושא הזה. אז זה לגבי פסוק 3. ועכשיו, מבעל ואישה, שימו לב, פולוס חוזר לתורה, פסוק 4. הוא התחיל, שימו לב, פסוק ראשון, יודע תורה, פסוק 4 הוא חוזר לתורה. לכן אחי, הומתם גם אתם לתורה בגביית המשיח, להיותכם לאחר, לאשר נאור מן המתים, למען עשה פרי לאלוהים. תקראו שוב בבקשה את המשפט ככה בלב. אתם מבינים את המשפט, את הפסוק הזה? להבנתי, בקריאה פשוטה זה פסוק קשה להבנה. מה רוצה לומר כאן? התחביר שלו קצת קשה להבנתי. זכרתי גם במקומות אחרים, באמת קצת קשה להבין. אני התלבטתי איך להסביר את זה, ואני החלטתי להסביר בשתי דרכים. אני בהתחלה אתן הסבר פשוט וכללי ביותר, מה הרעיון להבנתי, ואחר כך אני אכנס לפרטים, ממש מה כתוב כאן, יש כאן המון המון מסר רוחני חשוב. הוא עד עכשיו, בשני הפסוקים הקודמים, פולוס התייחס לאישה נשואה. כל עוד הנשואה לבעלה היא תחת הסמכות שלו, היא קשורה אליו. אחרי שהוא מת, היא יכולה להינשא לאיש אחר. עכשיו הוא משליך את זה אל המאמינים. זו דוגמה. כמו הדוגמה של הטבילה שהזכרתי מקודם, כמו הדוגמה של העבד והאדון, עכשיו דוגמה שלישית של בעל ואישה, כדי להסביר לנו אמיתות רוחניות מאוד חשובות. עכשיו, למה הוא משווה את זה? מאמין שקשור בשלב הראשון למי, לפי הבנתכם, למי הכוונה? לתורה. הבעל הראשון, במרכאות, כן, מסמל את התורה. דומה ליהודי, שומר תורה, וכל עוד הוא תחת התורה, היא מחייבת אותו כל הזמן. אבל בשלב מסוים, אם התורה סיימה את התפקיד שלה, כביכול הבעל שמת לצורך העניין, על דרך ההמחשה, מותר לה להתחתן עם אדם אחר. כשהתורה סיימה את התפקיד שלה, המאמין בישוע עכשיו עובר למישהו אחר. מי זה כביכול הבעל השני? מי זה? ישוע המשיח. המעבר מהתורה לישוע המשיח. לכן הוא אומר כאן, שמתי לפסוק הזה, להיותכם לאחר. מהתורה להיות עכשיו שייכים למשיח. זה הרעיון הכללי, אני חושב שהוא ברור. לכן הוא נתן את הדוגמה הקודמת. עכשיו הייתי מציע שככה קצת ניכנס לפרטים, ועל הפרטים הם לא פשוטים. מה זה הומתם לתורה? כאן הוא לא אומר שהתורה מתה. אתם הומתם לתורה. זאת הבחנה חשובה. למה הוא מתכוון כאן? מאמין ביד, שאדם מגיע לאמונה בישוע, ניקח יהודי, הוא מת לתורה, גמרנו? זאת שאלה מעניינת. האמת שכאן פולס בשניים שלושה פסוקים האלה, הוא לא נכנס לפרטים. ולהבנתי, מאוד קשה להבין למה הוא מתכוון כאן. מאוד קשה. מה הוא מתכוון לומר? ואני חשבתי, אתם יודעים, לכן יש לנו כל דבר אלוהים. ואיך שנהוג לומר, דבר אלוהים מסביר את עצמו הכי טוב. לכן צריך להכיר תמונה רחבה. אני חשבתי, לפני שאני אכנס לפסוק הזה ולהסביר אותו, דווקא להיעזר באיגרת אל הגלטים, דעתי שם הוא מרחיב בנושא, מאוד מאוד ברור. ואני מבקש, תפתחו בבקשה, באיגרת אל הגלטים, זה קצת הלאה, פרק ג', פרק 3, ושימו לב, אני אעבור בקצרה, איגרת אל הגלטים, פרק ג', נקרא פסוקים 23, 4 ו-5, שלושה פסוקים. עמוד 353. עוד פעם, גלטים, פרק 3, מ-23 עד 25. שימו לב טוב מה שפולוס כותב כאן, זה בעצם אותו רעיון בדיוק. לפני בוא האמונה, היינו סגורים ונשמרים תחת התורה, אלי האמונה העתידה להיגלות. שימו לב מה שהוא אומר כאן. היה שלב שהיינו תחת התורה, תורת משה, כמה זה הכוונה. עכשיו, שימו לב, האם בשלב הזה של שמירת מצוות התורה, האם בשלב הזה היהודים היו צריכים להאמין, או שהאמונה נדחתה לשלב יותר מאוחר? תראו מה הוא אומר כאן. שימו לב, עוד פעם, מה אומר כאן? לפני בו האמונה, בשלב הראשון, היהודים שמרו את התורה ככתבה כלשונה, בלי קשר לאמונה. ומי שרוצה לחדד זה, תסתכלו בעמוד מול פסוק 12, הוא אומר את זה מאוד יפה, והתורה, באותו פרק, פסוק 12, והתורה איננה מן האמונה, כי מאשר יעשה אותם האדם וחיים. שימו לב, זו הבחנה חשובה הזו. לפי התורה אין הרבה מה להאמין. כתוב תעשה, עשה אל תעשה. זהו זה, מה שנקרא תורת המעשים. אדם שאמור להיות רצוי לפני אלוהים, אמור לשמור את מצוות התורה ככתבם, כלשונם, בלי קשר לאמונה. אבל יש כאן בעיה, מה הבעיה? האם היה מישהו אחד שהצליח באמת לשמור את כל מצוות התורה, כל ימי חייו? מה אתם אומרים? אפילו לא אחד. אף אחד לא הצליח. ניסו ולא הצליחו. מה שכה תורת המעשים, בלתי אפשרי לכל בן אדם, גם עם הרצון הכי טוב, אין כזה דבר. ומה הוא אומר פסוק 23? אני אמשיך בהמשך, הוא אומר כאן, אתם נשמרים תחת אלי האמונה עתידה להתגלות. יום אחד יחול שינוי. אתם כבר לא תשמעו את המצוות באופן מעשי, טכני, אלא יבוא זמן שאתם תפעלו באמונה, לא בשמירת מצוות התורה המעשיות שלא מצדיקות, אלא באמונה. כלומר, השלב הראשון היה מעשים שאי אפשר לצדק לפיהם. השלב השני יותר מאוחר עוברים לאמונה. אמונה במי? ברור לגמרי, יש רק אחד, בישוע המשיח. זה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. גם לנו כיהודים שחיים, אבל לכל אחד, להבין מה קורה כאן. משלב המעשים לשלב האמונה. שימו לב לפסוק הבא, 24. ובכן, התורה הייתה אומנת אותנו אל המשיח למה נצדק על ידי האמונה. מה זה אומנת, אתם יודעים? אומנת זה אישה שאמורה לטפל, להשגיח, נניח, על ילד. באופן זמני, עד שהוא יגדל. כשהוא יגדל הוא כבר לא צריך אומנת. מה אומר פולוס? התורה היה לה תפקיד זמני. כדי ללוות אתכם בתקופה מסוימת, שמירת המצוות, עד שתגיעו לשלב שבו תעברו לשלב האמונה, ותצטדקו באמונה שהתורה לא יכולה להצדיק אתכם. היא לא יכולה. הצדקה שבאה באמונה, זה כל איגרת הלאומי, זה הלב שלה. הצדקה שבאה באמונה. אז שימו לב, התורה במובן הזה היה לה ערך זמני. כל עוד ישוע לא בא, אז האנשים שמעו את התורה, והשתדלו כמיטב וכולתם ולא הצליחו. הם הקריבו קורבנות לחפר על החטאים שלהם, וחיו כל הזמן בתחושת אשמה. לא מצליחים. עד שישוע בא. כשישוע בא, התפקיד של האומנת, בהקשר הזה, התפקיד של התורה, הסתיים. עכשיו, יש את ישוע המשיח, מה שנקרא הבעל השני, שהזכרתי מקודם. הם עברו מאחד אל השני. ותשימו לב גם לפסוק הבא, פסוק 5. אבל אתה, אחרי אשר בא האמונה, אין אנחנו תחת יד האומן, מה שאמרתי עכשיו. גמרנו. התורה סיימה את תפקידה. אנחנו עכשיו נצדקים באמונה, ובשום פנים ואופן לא מנסים להצטדק על ידי שמירת מצוות התורה. בלתי אפשרי. גם אין טעם. בתקופה החדשה, ישוע המשיח בא לעולם לפני 2,000 שנה. ומי שמאמין בו נצדק, דבר שלא היה ניתן להשיג על ידי שמירת מצוות התורה. עכשיו אני אגיד רק משהו קטן כאן, להבין למה איגרת אל הגלטים היא איגרת מאוד מאוד בעייתית. לא איגרת, הקהילת הגלטים. הקהילה הזאת, המאמנים שם היו מבולבלים לגמרי. באמת, האמת שהיה להם חוסר הבנה רוחנית מדהים. באחד המקורות שם פולוס אומר להם, אני מאוד חושש לריק עמלתי בכם. כאילו, כל המאמץ שעשיתי לא שווה כלום. מה הגלטים עשו, אתם יודעים? תבואו רגע לפרק הבא, פרק, אני אומר זה בקצרה, פרק ד', פסוק 4, סליחה, פרק ה', סליחה, פרק 5. תראו מה, פרק 5, פסוק 4, פולוס מוכיח את הגלטים. אתם המצטדקים בתורה, נפלתם מן החסד. אני לא אעבור על כל הקטע, זה עיקר, זה לא המטרה שלו. מה קרה אצל הגלטים? קרה להם תהליך מאוד מוזר. במקום לעבור מהתורה אל האמונה, הם עכשיו, אחרי שקיבלו את האמונה בישוע, מה הם עושים? רוצים לחזור בחזרה להצטדק על ידי שמירת מצוות התורה. איזה טיפשות רוחנית. אתם רוצים לעשות משהו בלתי אפשרי? זה פשוט לא יותר. גם פסוק ראשון אומר כאן, עמדו בחירות ששיחה אותו למשיח, אל תחשובו להילחד בעול העבדות. מצוות התורה האלה זאת עבדות, תרייג מצוות, לשמור אותם כל הזמן ולהצטדק בלתי אפשרי. מה אתם עושים? עברו בערך כמעט 2,000 שנה מאז שפולוס כותב את האיגרת הזאת, ומה שאותי כל כך מפליא מחדש, אני מדי פעם פוגש מאמינים גויים, אחים יקרים, אחיות יקרות. אני לא מבין מדוע יש לחלק מהם את הרצון לשמור מצוות התורה, מהתורה שניתנו רק לעם ישראל, לעם היהודי. אני לא מבין את הדבר. מה זה נותן לכם? בשביל מה? מה, לעשות ברית מילה בבשר? זה יועיל לכם? מה, אני יודע, את חגי ישראל זה בכלל לא בשבילכם. האם זה ייתן לכם יתרון רוחני? על מה אתם מדברים בכלל? כביכול, מה שיש בישוע המשיח זה לא מספיק? הצדקה, ישועה שלו, זה לא שלם? צריך להוסיף דברים כביכול יותר טוב? מה זה הדברים האלה? ואני אומר לכם, לצערי הרב, זה חוסר הבנה רוחני מאוד מאוד חמור. בישוע יש את הכל, 100%. לא צריך להוסיף לזה שום דבר. מי שיהודי נשאר יהודי, מי שגוי נשאר גוי, העיקר האמונה בישוע. מה הבעיה? איך אומר שם, במשיח אין יווני ואין גוי, אין עבד, אין בן אחר. איזה שאלה. אז אתם יודעים, בגלל חוסר הבנה תיאולוגית, מגיעים למעשים, לדברים מיותרים לגמרי. ולכן זה חמור. עכשיו הייתי מבקש שנחזור בכל זאת אל הרומים, אחרי הרקע שנתתי עכשיו, אני מקווה זה יותר ברור. אני חוזר לרומים, פרק ז', שימו לב, לפסוק 4. לכן אחי, ומתם גם אתם לתורה בגביית המשיח, להיותכם לאחר, לאשר נרום מן המתים. עכשיו תראו כמה זה ברור. אתם אומתם לתורה. מה הכוונה? גמרנו. אתם לא מנסים להצדדק על ידי התורה. גמרנו. זה הסתיים. התורה סיימה תפקידה. במובן הזה היא לא רלוונטית יותר. אתם עכשיו מאמינים בישוע? נצדקים על ידו ומקבלים את הישוע על ידי ישוע משיח? עברתם אליו. מי התורה אליו? התורה אינה שום ערך בניסיון להצדיק מישהו על ידי שמירת המצוות שלו. אני חוזר, התורה היא תורת המעשים, והאמונה בישוע הזאת אמונה. דגש ממעשים לאמונה. זה אחת, אם תשאלו את זה, זה אחת המחלוקות הכי גדולות שלנו, היהודים ממשיכים עם היהודים הדתיים. כדאי לדעת את זה. היהודים הדתיים החרדים מדגישים את המעשים, אנחנו מדגישים את האמונה. וזה הבדל עצום בכל תפיסת אמונה. הם לא יכולים להצדק. תודה לאל, אנחנו כן יכולים. רק על ידי אמונה בישוע אפשר למצוא חן בעיני אלוהים. לכן הוא אומר, אתם מת, גמרנו. אתם לא מנסים יותר להצדק, זה נגמר על ידי התורה, גמרנו. אלא על ידי ישוע משיח. מה הוא אומר כאן? אשר נאור מן המתים למען הספר. איך שלמדנו גם בפרק הקודם, כמו בתבילה, כמו שישוע ניצב ומת ונקבר וקם, גם אתם. אתם מאמינים בו, אתם נקברתם איתו וקמתם איתו. חיים מחודשים. נבין, אין טעם לחזור אחורנית. זה טעות איומה. גמרנו, זה משהו חדש. הבעל הראשון מת בהקשר הזה. עכשיו יש לנו מישהו אחר לגמרי, ישוע המשיח. ומה הוא אומר כאן בסוף פסוק? למען עשה פרי לאלוהים. עכשיו, רק עכשיו, מאמין בישוע, מאמינה בישוע, מאמינים אמיתיים, הם באמת עושים פרי לאלוהים. שלא תהיה נבנות. יהודי דתי, ככל שישתדל להיות רצוי לאלוהים, הוא לא מצליח. אף אחד. יודעים, כתוב בדברים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. אהבה שלמה, 100%. לכו תשאלו איזה אדם חרדי מאוד. תגיד לי, כשאתה בודק את החיים שלך, האם אתה יכול לומר שאתה אוהב את אלוהים בכל כולך? דרך תשמעו את התשובה, הלוואי ויכולתי לעשות את זה. לא מצליחים. בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אנחנו כן יכולים לעשות את זה. למה? יש לנו את ישוע המשיח. אנחנו גם חוטאים. כמובן, אנחנו לא מושלמים. אבל תודה לאל, כשאנחנו נכשלים וחוטאים, מתוודים, ישוע סולח לנו. למה הוא בא לעולם? לסלוח לנו. לנקות ולתאר אותנו. ואנחנו באמת יכולים לעבוד אותו בכל ליבנו ונפשנו. ואנחנו חיים, חיים נכונים. אנחנו עושים מעשים טובים שנעשים באמונה. לפי הדרכת רוח הקודש, כפי נראה פסוק 6 בהמשך. אלה חיים שנותנים המון כבוד לאלוהים. אני חושב שכל אחד מאיתנו באמת מבין את האחריות הגדולה שלמרות שאנחנו כאלה קטנים ומוגבלים, להביא כבוד אמיתי לאלוהים, זאת מהות חיינו, על ידי ההתנהגות הנכונה שלנו. שאלוהים יהיה מרוצה מהצורה שבה אנחנו חיים. זה דבר גדול, אל תזלזלו בזה. להביא כבוד לאלוהים זה דבר מאוד משמעותי בעולם הזה. אני חושב שהפסוק עכשיו יותר ברור, ואני רוצה לעבור עכשיו לפסוק 5. כבית היותנו בבשר, תשוקות החטא אשר התעוררו על ידי התורה היו פועלות בעברנו לעשות פרי למוות. שימו לב, פרי למוות לעומת פרי לאלוהים, שמתם לב בפסוק הקודם. כאן הוא מדבר שהוא פולוס חוזר למצב הקודם. אנחנו מבינים שגם פולוס בעצמו היה בדיוק במצבים האלה. הרי פעם הוא לא האמין בישוע. הוא שמר את התורה, עד שהאור נגלה אליו והוא עבר לישוע, כמובן, מהתורה לישוע, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא חוזר למצב הקודם. איזה מצב אומלל? אתה חי בבשר, אתה חי בחטא. אתה עבד של החטא, וזה נכון לכל אדם שלא נולד מלמעלה, הוא עבד של החטא, לא יעזור לו כלום. עצוב מאוד. התשוקות, התאוות הן חזקות. הם מעבר ליכולת של בן אדם להתגבר עליהם, אנחנו מדגישים את זה. מעבר ליכולת. יש לנו גוף חוטא, טבע חוטא, גוף מוות, נראה את זה בהמשך פרק ז', אנחנו בבעיה, ואי אפשר לגבור על החטא הזה. עבדים של התאוות. זה מאוד מאוד עצוב הדבר הזה. והתורה שניתנה רק החמירה את המצב. החמירה. האם לגויים, למדנו בתחילת האיגרת, הייתה תורה? לגויים, הייתה תורה? כן או לא? הייתה. תורה שכתובה איפה זוכים אולי? בלב. מה שקראנו זה המצפון. גם הגויים, הייתה להם הבחנה בסיסית בין טוב לרע. כל בן אדם נורמלי. מה, אתה רוצה לחטוף אגרוף? מה אתה נותן מישהו אגרוף? למה אתה גונב? אתה רוצה שיגנבו ממך? הרי זה ברור לגמרי. הדברים הבסיסיים. בין אדם לחברו זה ברור. כולם יודעים את זה גם, למרות זה לא כתוב בתורה. אבל כשאלוהים נתן את התורה לעם ישראל, למדנו את זה גם, מי שזוכר לפני כן, לא תגנוב, שואל פולוס את, את היהודים שם. אתה מלמד אחים לא לגנוב, למה אתה גונב? כתוב, והם מפירים את המצווה. כתוב, לא תחמוד, למה אתה חומד? כתוב, לא תינף, למה אתה נועף? כלומר, המרדנות שיש בבני אדם, שאם כתוב משהו, הנטייה הרעה שבנו, לעבור על הדבר הזה. לאדם וחווה את כל הפירות, כל העצים בגן עדן, ודווקא מהפרי האסור החליטו לקחת. אלוהים, אל תיגעו בזה. דווקא זה, הם רצו לעבור את מצוות אלוהים. זה משהו, בחירה שלילית. זה היה מההתחלה. ושמגבילים אנשים, אתם יודעים, הנטייה הטבעית שלהם לעשות דווקא. זה הרוע. זה מרד שקיים בטבע הישן. גם אצלנו, זה קיים. אני מקווה שזה מדוכא אצלנו, אבל זה קיים. לצערי הרב, חשבתי על הדבר הזה, עמנו ישראל, לצערי אני אומר, אנחנו חלק מהעם הזה, הוא נותן דוגמה בלתי רגילה. אלוהים נתן את התורה לעם שלנו. לפי מה שכתוב בתנ"ך, האם במשך רוב הזמן עמנו שמר את מצוות התורה, אתם זוכרים? אני לפעמים, אני אומר לכם, אני לא נעים לקרוא בתנ"ך, יש פרקים מסכמים כאלה, ישראל לפני גלות אשור, לפני גלות בבל, כמעט כל הזמן, כמעט כל העם, עשה את הרע בעיני אדוני. פשוט לא יתואר. כתוב לא לעבוד אלילים, עמנו עבד אלילים, כל החטאים מכל הסוגים, פשוט לא יתואר. מרדנות, ולכן לא הייתה ברירה, אלוהים העניש את העם שלנו, הגלות הראשונה, החורבן, המוות, וגלות שנייה, למה? כי היינו צדיקים, היינו רשעים כעם. למרות שהייתה התורה, הפרו אותה בלי סוף, חוץ מבודדים שהשתדלו לשמור, וגם הם לא הצליחו. אני אתן לה דוגמה קטנה, גם נכונה לימינו. דוגמה לדעתי מאוד חזקה. אנחנו גרים פה ברמת גן, מי שיודע, לא רחוק מכאן, זה בני ברק, ואני מסתובב הרבה באזור גם בבני ברק. ומי שראה גם, זה לא רק בבני ברק, במקומות דתיים, אתם תראו לא מעט אנשים דתיים חרדים, כולל רבנים שמאשלים. מאשלים. אתה רואה את זה, אין מה להסיר את זה. עכשיו, אתם יודעים, אני בדקתי את זה אגב. לפי ההלכה היהודית, האם מותר לאשל? אתם יודעים? בדקתי את זה. התשובה היא אסור. תבדקו את זה. אסור. אז איך ייתכן שיש רבנים שאמורים ללמד את התלמידים שלהם את התורה, הם מאשנים, כתוב ונשמרתם לנפשותיכם. הם מבינים שזה פוגע בבריאות, זה לא סוד, זה ברור. אז למה אתם מאשנים? אתם יודעים מה התשובה שלהם? לא נעים להגיד את זה. גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, כולל רבנים, לא מצליחים. הם מודים בזה. אתה אומר רק, מה קורה כאן? רבנים מכורים לסיגריות. הם לא מצליחים, רוצים ולא יכולים. אני מבחנתי את אותו דוגמה. יש עוד הרבה דוגמאות. ייתכן שמאמין בישוע שהיה מאשן לא יצליח להשתחרר מזה? אז מה כל האמונה שלנו שווה? אנחנו אמור להיות משועבדים מראש ולכלום. תודה אלה, בעזרת ישוע משתחררים מכל שעבוד, בטח של סיגריות, דברים הרבה יותר חמורים. אבל זה האדם הישן שחי בבשר, הכל גרוע שם. הכל מקולקל, איך שהוא אומר כאן, פרי למוות. אדם כזה חוטא, השם מגיע לו גזר דין מוות. אני אבוא לפסוק האחרון לערב, פסוק 6. אבל אתה, הוא עובר למצב החדש, נפטרנו מן התורה, כי מתנו על אשר היינו אסורים בו, למען נעבוד מעתה לפי התחדשות הרוח, ולא לפי יושן הכתב. גם פסוק מאוד חזק, שהוא בעצם כאן מסכם את שני המצבים האלה, הישן והחדש. בואו ננסה להבין כאן מה קורה. שוב, מי שלוקח את הפסוק הזה, יכול להגיע למסקנה מוטעת לחלוטין. הוא אומר כאן, תשים בצורה חד משמעית, נפטרנו מן התורה. הוא אומר כאן, ואיך אומר כאן, לשאינו אסורים בו, השתחרנו לגמרי. ואני שואל שאלה פשוטה, אתה לא קורא את הפסוק הזה. לאיזה מסקנה אפשר להגיע? גמרנו, התורה כבר לא רלוונטית, אנו משוחררים מנה. אין מה בכלל לנסות להתייחס אליה, ככה זה נראה. היא סיימה תפקידה. האם אנחנו, יהודים משיחים, גם גויים כמובן, שמאמינים באלוהים, בכתפי הכל, האם להתעלם ממצוות התורה? אני שואל שאלה פשוטה. ראיתם כאן, מקודם כאן, התורה הייתה אומנת אותנו. אם תקראו בגדת לעברי, יש גם פסוקים מאוד חזקים. התורה מזכינה, כבר נעשה את זכינה, מגיעה לקיצה, לסוף שלה. תראו בגדת לעברי. כאילו, זהו, זה נראה שכבר גמרנו. והרבה מאמינים בישוע בארץ גם, בגלל פסוקים מסוג זה, מגיעים מסקנה פשוטה. אנחנו כיהודים שכים, כבר לא צריכים לשמור לחדותין את התורה. היא לא רלוונטית עבורם. נפטרנו מנה, גם בשביל מה לחזור לשמור מצוות. ככה זה נראה, אני מסכים. אני מודה לאל, בקשר לזה על אבא שלי, אתם לא מכירים אותו. אבא שלי אדם מאוד רוחני. מאוד רוחני. כשהוא בא לאמונה בסביבות גיל 20, לא עושה בדיוק מתי, הוא לא ידע כלום. הוא היה יהודי מסורתי מבולגריה. הלך, למד בבית לחם, 3 שנים תיאולוגיה, הוא לא יודע כלום. ולימדו אותו שאדם מאמין בישוע, הוא כבר לא תשמע את התורה. וכך הוא למד, כך הוא עשה. לימדו אותו. זה אבא שלי, אני יודע מה היה בבית שלנו. ומה קרה? קרה לו תהליך מאוד מעניין. הוא בעצמו הקדיש המון זמן להתעמק בדבר אלוהים. ואחרי שנים, זה לקח זמן, הוא הגיע למסקנה פשוטה, שיתעו אותו בלימוד הזה. המלמדים שלו עשו טעות, זה פשוט לא נכון. ואני זוכר שהוא השתנה. הוא שינה את היחס שלו לגבי מצוות התורה. עכשיו, אני חייב לומר שהנושא הזה, א', שלא תהיה נבלות, שמירת מצוות התורה זה לא עניין לישוע. ישוע אומר, ברור לגמרי. שלא תהיה נבלות, לא לנפח את זה יותר מדי, כי זה לא נכון. השאלה הפשוטה, האם כיהודים משיחים אנחנו כן צריכים לשמוע את התורה או לא? זו שאלה מעשית, אנחנו חיים פה בארץ. להתעלם מהתורה, להשתחרר לחלוטין, אז בעצם אין הבדל בין יהודי לגוי שמאמין בישוע. להבנתי, כדי להגיע לתמונה שלמה, זה לוקח זמן. זה נושא מורכב, אני מסכים, באמת. אתה לוקח רק כמה פסוקים כמו זה, אתה מיד מגיע למסקנה מוטעת. ומה שאני לפעמים כועס על מאמינים, מאמינות, יותר מבוגרים, הם אשמים שהם לא מתעמקים בדבר אלוהים. ואני אומר את זה לכולנו. אל תחשוב שרק אנשים שמלמדים צריכים להיות מומחים. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו. בואו לא נהיה חובבנים. יודעים, חרב ורוח זה דבר אלוהים. אני קורא לכולנו. בשבתות, בחגים, כל יום משנה למצוא זמן, ללמוד, אני מאוד ממליץ. לקחת את זה במלוא הרצינות. להכיר טוב את דבר אלוהים. זה החובה שלנו. ישו אומר בבשורת יוחנן, דרשו בכתובים. זה אחריות של כל אחד מאיתנו. אני מאוד ממליץ, תקחו את זה ברצינות, כן. יש בבית ככה מחברות. קחו, תלמדו, תסכמו, תרשמו, תחזרו לדברים, שואלים שאלה, תדעו לתת תשובה. לא מה אתם חושבים, זה לא מעניין. מה דבר אלוהים אומר? הכל התבסס על דבר אלוהים. אבל באמת היכרות טובה, אני אומר לכם, כדי שלא נעשה טעויות. ולגבי זה אני לא ארחיב, כי זה לא הנושא שלי עכשיו, אני רק נוגע בקצרה בנושא הזה. התשובה היא מאוד פשוטה בעיניי. מאוד פשוטה, ואני אסביר אותה במספר דקות. אנחנו אמורים לשמוע את התורה. מה ישו? אני מצטט ישו. מה ישו אומר במתי? לא באתי להפר את התורה, כי אם למלות. אם ישוע אומר, באתי, הנה, עכשיו תקופה שאז ישוע המשיח, באתי להפר את התורה, גמרנו, התורה מתה. הוא לא אומר את זה. ישוע אומר, לא באתי להפר אלא למלות, להשלים את מה שחסר בתורה. כי בתורה חסר, כמובן. האם פולוס שמר את התורה, אתם יודעים? תלמדו את מעשה השליחים, הוא שמר את התורה? כמובן. תקראו, תלמדו את מעשה השליחים. איזה שאלה, הוא הוכיח פעם שהוא נדר נדר, הוא הלך לבית המקדש, לפי מה שכתוב בתורה, כדי למלא את חלקו בנושא הזה. איזה שאלה. וכאן הבלבול, בשום מקום בברית החדשה לא כתוב שיהודים מאמינים ישוע צריכים להפסיק לשמוע את התורה, זו טעות, לא, זה לא נכון. אלא מה, וזה אני מסכים, זו הבחנה חשובה, אנחנו כיהודים משיחים בשום פנים ואופן לא מנסים להצטדק לפני אבינו שבשמיים על ידי שמירת התורה. זאת הנקודה, מאוד פשוט. אנחנו נצדקים אך ורק על ידי אמונה בישוע, שלא תהיה יבנות. ברור לגמרי. אז עכשיו, מבחינה מוסרית, אתם שואלים אותי, התורה אין לה שום משמעות בעינינו. למה? בגלל הברית חדשה. ישוע השלים. אז כתוב בתורה לא תרצח. אז שואלו אדם שקורא מה קורה, שאני לוקח סכין, תוקע, הורג בן אדם. לא, מה ישוע אומר לנו? אם אתה אומר למישהו נבל, אתה רוצח אותו. איך אומר שם? ריקה, עוד איזה מילה קשה, מגיע לך אש גיהנום. מה זה רצח? זה לא ממש, אתה לא יכול לרצוח פיזית. בדיבורים אתה רוצח. מה זה ניוף? אתה צריך להתעסק עם אישה זרה? עצם עובדה שאתה מסתכל עליה וחומד אותה, אתה נועף בעיני אלוהים. יש מה להשוות את רמת הברית עכשיו לתורה? זה הפסגה, התורה היא חלקית, הרמה הבסיסית, בחיה מוסרית. ישוע אלא אתה לפסגה, אין יותר מדברי ישוע. לכן, מבחינה מוסרית, ברור שהתורה אין משמעות, לא כל עשרת הדיבור הזה, עבורנו זה א' ב'. איזה שאלה, לא תגנוב ולא תחמוד וכל הדברים. אז בשביל מה לשמוע את התורה? אם היא לא מצדיקה אותנו, אין לה ערך מוסרי, כי יש את זה בברית חדשה, בשביל מה לשמוע אותה? הסבר נורא פשוט. לשמור על הזהות היהודית שלנו, כחלק מעם ישראל. אני אומר לכם, אני לא יכול להרחיב עכשיו, אני כל מה שאומר, מתבסס לדבר אלוהים. אנחנו, רצון אלוהים, שעם ישראל יישאר כעם נבדל, עד קץ הימים. אם אתם זוכרים, בחזון יוחנן, זה מדובר על הקץ, יהיו 144 אלף יהודים משיחיים, 12 אלף מכל שבט. יהודים משיחיים. מה זה הדבר? זה מדובר על הקץ. ברור שהם צריכים לעד הקציות. עם ישראל מעיד על אלוהים. גם על המכות שהוא חטף, גם על הברכה שהוא יביא לעולם בקץ ימים, כי מציינת את סרט תורה דבר אדוני מרושלים. לכן אנחנו כיהודים, כחלק מהעם הזה, צריכים לשמור את התורה. שימו לב עכשיו, הוא אומר כאן בהמשך את זה, אני חוזר לפרק זין, לפי התחדשות הרוח, זה ברור זה רוח הקודש, כן? ולא לפי יושן הכתב. אנחנו חיים עכשיו בתקופת רוח הקודש. מה שפעם היה חלקי, עכשיו הוא שלם. כמו שאמרתי מקודם, אפשר לחיות חיים שלמים רצויים לאלוהים, השבח להם. זה אפשרי. אלא מה? וכאן אני אומר לכם, גם בזה נתקלתי הרבה, המון בלבול. הרבה שואלים אותי, גם הילדים שואלים אותי, אבא, כתוב כך וכך בתורה. אני לא רוצה לזלזל, אז מה? אז מה, אם כתוב? יושן הכתב צריך להשתחרר מהדבר הזה. זה טעות עקרונית. אז מה אם כתוב? מה אומר פולוס הקורינטים? האות ימית כתוב, בילה כתובה. הרוח יחיה. אנחנו לא חיים היום, צריך להבין את זה, ברמה של המילה הכתובה, ממש לא. זה לחזור לתורה, זה לא נכון. אנחנו צריכים לשמור את הכל היום באמונה. לא בצורה טכנית. הנה, כתוב אני עושה, לא כתוב אני לא עושה. אני מדגיש את זה. אם תקראו בגלת אל הגלטים פרק 5, כשהוא מדובר על פועלי הבשר ופרי הרוח, אתם זוכרים, זוכרים מה נאמר בסוף על אלה שיש להם פרי הרוח? אין תורה לנגד עושה אלה. מה זאת אומרת? מאמינים רוחניים, באמת שחיים בהדרכת רוח הקודש, הם מעל התורה. התורה לא יכולה להרשיע אותם בשום דבר. שתבינו את האמת הזאת, היא זה הרמה הכי גבוהה, מעל התורה. למדנו לפני זמן לא רב עם דני בקולסים, גם, אני לא מבין, אנחנו לא מכירים את הפסוקים האלה. לאף בן אדם בעולם, אין את הזכות להאשים אותי. משה, למה אתה לא עושה סוכה בפסח? סליחה, בסוכות. בפסח מת לא עושים סוכה. למה אתה לא, למה לא ישבת בסוכה? אני אומר שוב, שלא תנאמר. אף אחד שלא ישאלתי את השאלה הזאת. אין לאף אחד את הרשות לשאול, וכביכול, אתה הנה כתוב, למה אתה לא עושה? אני מציע לא לעשות את הטעויות האלה. אומר שם בקולסים, אף אחד שלא ידון אתכם על מאכל, על משקה, על חגים, על מועדים, על שבתות, מה מותר, אף אחד שלא ידין אתכם. למה? זה הצל של הדברים. גופם הוא במשיח. בואו נבין מה קורה כאן. מי שנותן הרבה אנרגיה וזמן לדברים הטכני של התורה, זה על חשבון דברים אחרים. ואני אומר לכם, אני מדבר באופן אישי, אני חי במצפון נקי לפני אלוהים, לא לפני בני אדם, אני לא עושה להם חשבון. מה אכפת לי מה אומרים עליי? אני נקי לפני אלוהים, ואני קורא שכולנו. אם רוח הקודש מדריך אותך לעשות משהו, תעשה אותו, אחרי תאשם. אבל אני אומר, בוא נתהלך ברמה הגבוהה הרוחנית של הברית חדשה, של האמונה התאורה הצרופה, ולא נחזור להשתבד בעול העבדות שהזכרנו מקודם. והחיים שלנו התמקדו בדברים החשובים, בדברים האמיתיים, לא בצל של הדברים. הצל זה דבר משני לחלוטין, בעיקר. ואני אומר לכולנו שאני מקווה שמסעת חיינו אמיתית. להיות אמיתיים, אנחנו לא מנסים להתחמק משום דבר חלילה. מה שנוח כביכול, מה פתאום? באמת לעבוד את אלוהים ברוח ובאמת, בנפש חפצה, שכל הלב שלנו יהיה שייך לו, יקבל את כל הכבוד שהוא ראוי. מה נעצור כאן?